הזאת, פרשת צו, אנחנו שבת שקודם חג הפסח, נקראת שבת הגדול. ומפטירים, וערבה לאדוני מחד יהודה וירושלים, כי מהעולם ושנים קדמוניות. וקרבתי עליכם למשפט, והייתי עד ממהר במחשפים ובמנעפים ובנשבעים לשקר. ועושקי שכר שכיר, אלמנה ויתום, ומתי גר ולא יראוני, אמר אדוני צבאות. כי אני אדוני לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חיליתם. ומה הקשר לפסח? בגלל שכתוב בסוף ההפטרה, אחרי זה כתוב, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. אז כיוון שכתוב בו, רמוז בו, יום השם הגדול והנורא, לכן קוראים אותו בשבת זו. יש אמרו טעם נוסף, כיוון שכתוב זכרו תורת משה עבדי, האות הזאת השביעית היא גדולה. כתובה בהפטרה או בתנכים, כתובה באותיות גדולות. והיא מספר 7, לרמוז על שבת, שידוע אם היו ישראל שומרים שתי שבתות מיד נגאלים. שמירת שבת היא מעלתה גדולה מאוד מאוד, שמי ששומר שבת עושה תשובה, ושומר שבת לא צריך לעשות שום תיקון. עצם זה שישמור שבת את כל דיני שבת כהלכתם ויעניק את השבת כמו שצריך ויזהר מכל דבר של איסור בשבת, ואפילו לא דיבור אסור בשבת, זוכה לכפר כל עוונותיו. והגמרא דרשה על הפסוק, שומר שבת מחללו, ושומר נפשו מעשות כל רע. שומר שבת מחללו, מחול לו. ככה אמרה הגמרא. ידוע שכל דברי רבותינו, דברי אלוהים חיים, איש מפי איש, ממשה מסיני, משה רבנו מהר סיני. משה רבנו פירש להם את זה. אפילו כי מה כתוב אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה, שומר שבת מחללו שומר ידו לעשות כל רע. מה זה אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה? מה זה הכפול? אלא אשרי אנוש לא היה דור שעבדו עבודה זרה כמו דור אנוש, כמו שכתב הרמב״ם, בזמן אנוש זה נכדו של אדם הראשון, בנו של אדם היה שט, בנו של שט אנוש. אז נולדו הרבה, עם שט נולדו עוד, אבל העיקר, הבן העיקרי שלו היה שמו אנוש. אדם הראשון היו לו רק 3 בנים, היה קין, היה הבל. הבל נהרג, קין כל זרעו נימוחו במבול, לא נשאר ממנו זכר. היחיד שנשאר ממנו זכר זה שט, לכן שמו שט, שממנו הושתת העולם. שט היו לו הרבה בנים, הוליד הרבה בנים. כתוב בתורה, ויולד בנים ובנות. אחר כך הבנים שלו גם כן הולידו, אז נעשו הרבה אנשים, התחילו לטעות ולומר שחס ושלום, נכון שהקדוש ברוך הוא מצוי והוא משגיח והוא ברא את העולם, הם לא כופרים בזה, אבל יש להם אבל חס ושלום ברא מלאכים, ברא כוכבים, ברא מזלות, והם מנהיגים את העולם, צריך להקריב להם קורבנות ולעבוד אותם, והתחילו לעבוד עבודה זרה. זה בדור אנוש. אז אשרי אנוש יעשה זאת, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, וזה הכי קשה, זה הראשונים שמורדים בשם יתברך. זאת אומרת, יכול להיות שבמשך הדורות יש קצת הקלה בעונש למי שעובד עבודה זרה, כיוון שהוא רואה לפניו יש עובדים עבודה זרה, יש אחרים לומד ממעשיהם, אבל אלה הראשונים שהתחילו, עונשם כפול ומכופל, פורצי גדר. לכן כל פריצת גדר היא מסוכנת, כל דרך חדשה היא אסורה, והליץ החתם סופר על זה, החדש אסור מן התורה. כל מנהג חדש, כל דרך חדשה, הנהגה חדשה שאומרים לנו זה מה שהציבור מבקש, זה מה שהולך היום. מה זה מה שהולך היום? זה מה שיצר הרע אומר לך לעשות, זה מה שהולך. אז אשרי אנוש יעשה זאת, שומר שבת מחללו מחול לו. אז אם כן, שבת היא גדולה מאוד. זה הטעם ששבת זו, קוראים אותה שבת הגדול, זכרו תורת משה עבדי. וגם ידוע שגמרא אמרה, לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא כדי שיעסקו בתורה. ועל זה פירש הרב שער בת רבים, כי כך מועד אני משרים אשפוט, כתוב בתהילים. הוא מפרש את הפסוק כך, שבדרך כשבא עולם מנוק, כשבא עולם הטבע לבן אדם אתה אומר לו, למה אתה לא עוסק בתורה? מה אתה רוצה? אני עייף מאוד, אני כל היום רצתי, אני בכבישים, בפקקים, אני ברדיו גם לא שומעים טוב, יש רעשים ופתאום כל מיני צפצופים והפסקות בשידור, לא יכול, ועצבנו אותי בעבודה ורבו איתי והבנק כבר לא נותן לי אשראי וזה ככה, ויש לו צרות. אז כל השבוע שכן, אז בלילה בעייף ועוד אשתו תובעת אותו שתעשה ככה ותעזור לי ותיתן לי, למה אתה לא מדבר איתי, אתה לא שומע מה שאני אומר, ואין בחסר צרות. אבל בשבת שיש לו שקט ושלווה, במועד שאין לו עבודה, מה אתה עושה בחג? מה אתה עושה בשבת? אם הוא מבזבז את הזמן לריק, אז דנים אותו, כי כך מועד, אומר הקדוש ברוך הוא, אני משרים אשפוט, אז אני אוכיח לך אם אתה בסדר או לא. אז אדם שמנצל את השבתות והחגים בתורה ולמצוות ומעשים טובים, אז הקדוש ברוך הוא אומר למליאה של מעלה, תראו את זה, יש לו את שבת, תראו מה הוא עושה בשבת. אם היה לו בחול יום אחד כמו שבת, תראו מה היה, פי כמה היה לומד, ניתן לו שכר בחול כמו בשבת. אז מכאן לא ניתן שבתות ימים טובים מה שעסקו בתורה. לכן אמר, זכרו תורת משה עבדי, בשבת צריך ללמוד. או בפרט שכתב הרב תורת חכם עליו השלום, לימוד תורה של שבת שעה אחת י"ז אלף ריבו של חול, 17,000 ריבו זה 170 מיליון שעות, שעה אחת של שבת 170 מיליון שעות של לימוד תורה של חול. אז כמה אדם צריך לרצל את זה? ולמה קבעו את זה בשבת זו? נכון להפטרה, אבל למה קבעו אותה? כיוון שפסח הוא בא להזכיר לנו יציאת מצרים. מדוע אנחנו מזכירים כל הזמן יציאת מצרים, יציאת מצרים, יציאת מצרים? ככה מחכים לגאולה שתבוא. למי, על מי נשען? מה יש לנו כעת לראות? לא, אין שום דבר. ניסינו את כל הדרכים, את כל השיטות, כל הממשלות, כל הקואליציות. כולם יודעים שאין ישועה מאף אחד. ושב תשועת אדם. ברוך הגבר אשר יפתח באדוני והיה אדוני מבטחו. אז אנחנו מצפים לקדוש ברוך הוא. ובניסן נגאלו, ובניסן עתידים להיגאל. זה חודש הגאולה. ככל שמתקרבים לקראת תתוו לחודש, הגאולה מאירה יותר. ואם אנחנו נעשה, נכשיר את מעשינו, יכול שנגאל בפסח. נהיה טובים כמו שצריך. אז ובשבת, זה זמן כינוס של כל האנשים שבאים בבתי הכנסת, בפרט שבת שלפני הפסח. כולם רוצים לשמוע הלכות, כולם רוצים לדעת כל מיני עניינים, כל מי שיש לו שאלות. ואז הקדוש ברוך הוא מתעורר ברחמים על ישראל. לכן נהגו בשבת זו שהרב הגדול שבעיר דורש, כולם הולכים לשמוע את דבריו. כתב רבנו חיים פלאצ'י, שתי שבתות יש בשנה שהתעוררות גדולה יש בשמיים, והם שבת אחת שבת תשובה, שבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שבת שנייה זו השבת הזאת, שבת שקודם הפסח. כיוון שרוב ככל ישראל, כולם מעררים תשובה, כולם רוצים לדעת מה אני צריך לקיים, ואיזה מצוות, איזה הלכות, איזה הנהגות. אז כל אחד שליבו נכנע, אפילו שהוא חס ושלום במשך השנה עושה עבירות פה או שם, אין בחס ושלום בשוגג, אין במזיד, אבל בשבת זו ליבו נפתח, רוצה לדעת לעשות משהו טוב, אז יש סניגוריה גדולה, וגם כל כך הרבה תורה לומדים ישראל באותה שבת. אומר, שעת רצון נפלאה מאוד, ונמחלים עוונותיהם של ישראל. אז זה סניגוריה גדולה. לכן נקראת שבת זו, כל הטעמים האלה, שבת הגדול. בואו נראה כמה פסוקים מההפטרה, ונחזור לבאר לנדר את סוף הפסוקים הנוגעים לפרשה שלנו. וערבה לאדוני מחד ודה בירושלים כמעולם וכשדים קדמוניות. אמרו רבותינו, לעולם יהיה אדם מן הנרדפים ולא מן הרודפים. זאת אומרת, תמיד קודם כל צריך להיזהר לא לנקום, כתוב התורה, לא תקום ולא תתורת בין עמך, לא תשנא את אחיך בלבריך. לפעמים מישהו מדבר על אחד, אחד מדבר על השאר אחד, הוא עונה לו בחזרה, עובר על לא תקום ולא תתור. וגם אדם לא טוב לו להיות רודף. הגמרא אמרה שמה שכתוב אצל למה תמיד בוגדים על הפסוק, למה תמיד בוגדים, תהריש כבלע רשע צדיק ממנו.
מה פירוש הפסוק? אומר הנביא ירמיה צועק, למה אתה רואה, ריבונו של עולם, אתה רואה רשעים, אתה רואה בוגדים בך, ואתה שותק כשאתה רואה רשע מכה צדיק ממנו. מה זה צדיק ממנו? הוא אומר שאתה רואה שרשע מכה צדיק. מה המשיבה הגמרא במקום? צדיק ממנו בולע, צדיק גמור אינו בולע. זאת אומרת, אם הצדיק קיבל מכה, סימן שיש לו איזה עוון או איזה חיוב, ולכן הרשע יכול עליו. אז כי הכל אנחנו צריכים להצדיק עלינו את המשפט. כמו שאמר, ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כי אמת עשית ואנחנו הרשענו. כשברוך הוא לחשיד, דעבי דינה ולא דינה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לחשוד שיעשה איזה דבר יביא על האדם שלא מגיע לו. אבל אם היה צדיק גמור, לא היה מקבל. מה הגמרא אומרת? שאפילו צדיק רודף רשע, הקדוש ברוך הוא תובע ממנו. רשע רודף צדיק, ודאי הקדוש ברוך הוא יעניש אותו. רשע רודף רשע, יעניש אותו. צדיק רודף צדיק, יעניש אותו. ואפילו צדיק ירדוף רשע, כי אסור לך לרדוף בן אדם. תעזוב, תעצור. הקדוש ברוך הוא יעשה איתו חשבון. אם אתה רוצה להציל את ממונך, או אתה רוצה להציל את שמך, טוב, זה עניין אחר. אבל לרדוף מישהו אסור. עכשיו, כאן אומר, לעולם יהיה אדם מן הנרדפים ולא מן הרודפים. שהרי הכבשים, כמה כבשים נולדים בשנה? אולי אחד, אולי שתיים. כל כבשה יולדת פעם או פעמיים בשנה, לא יותר. יש לה שתי עונות של פריון, ובכל פעם שהיא יולדת תולד רק כבש אחד, לא יוצא זוגי תאומים. ואילו הכלבים הם רשעים, אלה מולידים אחד אחרי השני, ובכל פעם שישה, שמונה ביחד. הרבה כלבים יש, ואיפה כל הכלבים? לא רואים אותם. וכבשים יש המון ובלי סוף. תראה כמה עדרים עדרים בכל המושבים, בכל המקומות, ושוחטים אותם.
כמו פגם במידת הגאווה שיוצקה, כמו שאמרנו, נכון, זה לא נשווה לי. אז שתיהם עומדים בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא שרחם על עם ישראל, ולכן מרדכי ועונה.
בכל זאת, כמה כלבים יש וכמה כבשים יש? מכאן, בגלל שהכבשים נשחטים ונרדפים, הם מתרבים. הכלבים הם רודפים ומכים ורוצחים, אז הם מתמעטים. לעולם יהיה אדם מן הנרדפים לא נדוחים. ולכן זכו הכבשים שהם נלקחו לקורבנות. עכשיו אנחנו קוראים בפרשה שלנו, פרשת צו, פרשה שעברה, פרשת ויקרא, כבש היו מביאים לקורבן לבית המקדש. למה הקדוש ברוך הוא בחר רק בכבש שאוהב אותו? כיוון שהוא נרדף, אמר הקדוש ברוך הוא, אם הוא נרדף תביאו אותו, זה אני אוהב אותו, שיעלה לקורבן על מזבחי. אומר, אם לעתיד לבוא, אנחנו גם כן נקריב, אמר, וערבה לאדוני מנחת יהודה וירושלים כמי העולם ושנים קדמוניות. מה הפירוש? רשיב הפרדס כותב, ידוע שבכל שבת אנחנו אומרים תפילת מוסף, תיקנת שבת וצית קורבנותיה, צבית פירושיה עם סידורי נסחיה. יש סוד למה אומרים את זה בסדר הפוך, תשרק תו, שין, קוף, רש, כל זה רמז על הגאולה, שעתיד הקדוש ברוך הוא לשרוק לכל שריקה להם והקבצים. כל היהודים שעכשיו רדומים בלונדון, בטקסס, במיאמי ביץ', בלוס וגס, שם ליד הביליארד הזה, המועדונים שם עושים מרביצים שם, לס וגס, לס וגס, כולו סווה, וכל בטוקיו, איפה אתה רוצה, בשנחאי, פתאום ישמעו שריקה וכולם יעלו לירושלים לבד. שריקה להם והקבצם, קבץ נתחי עמו ישראל, עתיד הקדוש ברוך הוא לקבץ כל. אז עכשיו אנחנו אומרים את הסדר, אומרים אותו בסדר הפוך, תיקנת שבת רצית קורבן, מה זה רצית קורבנותיה? שקדוש ברוך הוא רצה בשבת שנקים לו קורבן, ולכן תפילת מוסף ידוע היא מיוחדת, כמו שכתב מרן הבית יוסף, היא מיוחדת עניין קורבנות, ואין בה כמו שאר תפילות ענייני שבח. שהרי ידוע שלוש שבתות הם, ככה כתוב במדרש, שבת ראשונה שבת של מעשה בראשית, שבת שנייה שבת של מתן תורה, שבת שלישית שבת של עתיד לבוא, עתיד לבוא אחר שבוע משיח, שבת אמרנו שבת ואין נפש, אין עבודה, אין בנקים, אין ביטוח לאומי, אין חלוקת אוכל מצות, אין עניים, אין עשירים, כולם שבעים, כולם שקטים ושעננים. וכנגד העם יש לנו שלוש תפילות. שבת של בראשית, אתה קידשת את שמי לשמך. שבת של מתן תורה, ישמח משה למתן את חלקו, כאבן הימן קראת לו. שבת של העתיד, בוא, אתה אחד ושמך אחד. נוחת אהבה ומדבה, נוחת שלום השקט ובטח. נוחת שלמה, שאתה הוא רוצה בה. קירו בניך וידעו, כי מאיתך היא מנוחתם, והיא מנוחתם הקדיש ואת שמך. זה שבת של העתיד לבוא. אבל תפילת מוסף באה כנגד הקורבנות. מה זה רצית הקורבנותיה? תראו, אנחנו נקרא בחג, בעזרת השם, הבא עלינו לתורה, שור או חסב או עז כי ולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השביני והלאה, ירצה לקורבן אישה לאדוני. זה בפרשת אמור. זה קריאה של, של, של פסח. מה זה שור או חסב או עז כי ולד? למה והיה שבעת ימים תחת אמו? אז אמרו רבותינו שכמו האדם, מתי המילה עושים לילד? ביום השמיני מול בשר אורלתו. לא יהיה לרצון הברית עד שעברו שבעה ימים עליו. למה? התורה במדרש, גם הזוהר מביא את זה, כדי שיעבור עליו שבת. שתראו, כל תינוק אנחנו לא נכניס אותו לברית עד שעבר עליו שבת. לפעמים נולד בשבת, בשבת הבא אנחנו נעשה, נכנס שבת, אפשר, הוא ראוי כבר לברית בבוקר, ביום, צריך ביום, ביום השמיני, בלילה אי אפשר לעשות ברית. גם להבדיל בהמה, גם כן, שור חסב או עז כי יוולד, והשבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה, ירצה. למה? יבוא על הכבש הזה שבת, שבת מקדשת את הבהמה הזאת, יש לה חלק בקדושה, ואז אני יכול להביא אותה לקורבן. טעם לא כתוב בתורה, לא פורש, כתוב גזרה בלא טעם, שאי אפשר מיום השמיני והלאה. אז זה יוצא בשבת. עכשיו ראשי אמר שההפטרה הזאת, מפטירים אותה בכל שבת שהיא שבת הגדול, מתי שתצא. אמנם יש פוסקים שאמרו לא כך, שדווקא בערב פסח, גם אגב מבין מה כך היה נוהג, שבת שחל בערב פסח, זה יוצא לפעמים פעם ב-20 שנה, פעם ב-15 שנה, פעם בכמה שנים, עוד שנתיים, עוד שנה, שנתיים יחול ערב פסח, עוד פעם יחול בשבת, ואז יוצא ערב פסח לשבת. זה אומרים את ההפטרה הזאת ונוהגים לומר אותה. ולמה? כי כתוב שמה, הביאו את כל המעשר שבבית השם, והריקותי לכם וחנוננה בזאת, אם לא הריקותי לכם עד בפתח ערבות השמיים, והריקותו לכם ברכה עד בלידי. אז עכשיו מה אומר? לערבן אדוני מחת יהודה וירושלים כמי העולם ושנים קדמוניות, וירוש כמי העולם ושנים קדמוניות. מדרש אומר שהקדוש ברוך הוא בחר ליעקב ובניו, קבע בו ראש חודש של גאולה, זה חודש ניסן שברא את העולם, אז בחר את חודש ניסן, קבע אותו לגאולה. כן, המדרש גם אומר שלוש גאולות היו לנו בחודש הזה. גאולה אחת שיצאנו ממצרים, שהיקה את פרעה ואת מכת בכורות ביום 15 לחודש ניסן, כמו היום, 10 לחודש ניסן. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר להם, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איסה לבית אבות של הבית. אז חל שבת, זה היה שבת. פסח מצרים היה יום חמישי. שנה יוצא יום שלישי. אז פסח שיצאו ממצרים היה ביום חמישי. בשבת, זה עשור לחודש, אז לקחו כל אחד צה, קשר אותו לקרעי המיטה, ושאל אותו המצרים, מה זה? מה לא זה עשה? מה יודע? זה אלוהים שלו. אבל הם אומרים, הן נסבח תועבת מצרים בעיניהם ולא יזכלונו. וגם יוסף שהביא את אחיו אמר, רועי צאן היו עבדיך, גם מתמול גם משלשום. אז הוא מבקש שישבו נא בארץ גושן. למה? כי המצרים לא יכולים לסבול שלוקחים את הצאן שלהם ורועים אותו, הוא אלוהים שלהם. כמו בהודו הפרה היא קדושה, גם המצרים למדו את זה מהמצרים, הם היו הכנענים הקדמונים, הגויים הקדמונים, עובדי אלילים היו. אז אם כן, היו ושתקו. זה פני הנס שנעשה בו, לכן כתב בעל התורים, כך מרן השולחן ערוך גם כתב, שבת שקודם הפסח נקרא שבת הגדול, פני הנס שנעשה בו. זה אומר, אבל לצורים מנחת ביותר בירושלים, כמי העולם, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כבר חשב על ניסן. זה הנס האחד. הנס השני, שביעי של פסח קרא את הים, פרעו בחילו וכל עמו ירו ירה בתוך הים. והנס השלישי שהיה בניסן, גמרא אומרת, זה בירדן, בזמן שיהושע בן נון חצה את הירדן כמו מחר בבוקר, עשרה בניסן. זה יום גדול, גם הוא בספרים כתוב מקביל ליום הכיפורים, יש בו כפרה גדולה. למה? ידוע מחלוקת במשנה בין רבי יהושע לרבי אלעזר, מתי נברא העולם? ואלעזר אומר בתשרי נברא העולם, רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם. לפי החשבון של רבי יהושע, הלילה זה יום כיפור, זה עשור וזה עשור. גם המדרש מקיש אותם. הוא כתוב בעשור לחודש תענו את נפשותיכם, כאן בעשור לחודש ויקחו להם איסה לבית אבות של הבית. בשניהם כתוב המילה בעשור מופיעה בתורה, לרמוז שיש מעלה לעשרה בניסן כמו יום כיפור, שמהרהר, מי שמהרהר בו בתשובה זוכה מעלות גדולות ונשגבות. זה ראש חודש ניסן כנגד ראש השנה, וזה כנגד יום הכיפורים. 15 לחודש חג המצות הוא מקביל לחג הסוכות. זה לעומת זה. אלא שיש לנו אחר כך, הרמב"ן כתב פרשת אמור, שבעה שבועות של ספירת העומר הם כנגד ימי חול המועד. זה כנגד זה עשה הקדוש ברוך הוא כך. אז אם כן, זה אומר וערבה לשם מנחת יהודה בירושלים, כי מהעולם מתן תורה היו ישראל מאורסים. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, קדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. חופה היה ששם את ההר עליהם, קידושין היה שמשה רבנו הוריד להם את שתי הלוחות. כן, תראו בכתובה של רבי שלמה אבן גבירול שכתובה במחזור של שבועות, שבוע מביא איך שהקדוש ברוך הוא מנתן לישראל, מקלה ישראל למקלה, והקדוש ברוך הוא כביכול הוא החתן. ועליו נאמר בשיר השירים, צאנה וראנה בנו ציון במלך שלמה, מלך שהשלום שלו זה הקדוש ברוך הוא. בעתרה שהתירה לו אמו, זו השכינה הקדושה, אני לקח אותה, עשה אותה כאילו אמו, שם אותה מעל ראשו, ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. זוהר אומר לאלו הקדוש ברוך הוא, יום שמחה בעולם מיום שברא את עולמו כמו אותו יום ששלמה המלך בנה בית המקדש. וזוהר לפי שיטת הזוהר, בו ביום שרתה עליו רוח הקודש על שלמה המלך, פתאום עמד, פצח בשירה ואמר שמונה פרקים של שיר השירים. זהו הטעם שקוראים שיר השירים בפסח. מנהג היה ככה פה בארץ וגם בחוץ על הארץ וכל המדינות, שכל יום ביום מימי פסח, חוץ לארץ עושים שמונה ימים, פה בארץ ישראל עושים שבעה ימים, וכל יום קוראים פרק אחד של שיר השירים עם תרגום שני שעליו, כי התרגום מלא כל מיני אגדות וכל מיני מדרשים מדהימים על יציאת מצרים, על קריעת ים סוף, לסושתי ברכבי פרעה וכו', ועל בריאת העולם ועל מתן תורה. ושיר השירים, לא לשכוח לקרוא אותו בפסח, יש עניין גדול מאוד עם התרגום שלו. יש ספרים שגם תרגמו את זה לעברית למטה, כדי שמי שלא שולט בשפת התרגום יבין, אבל האדם גם אם לא, אין לו תרגום, מבין פה ושם, ואם לא הנשמה מבינה. ביום השביעי פה בארץ קוראים שתי פרקים, שביעי ושמיני, אז כל יום קוראים פרק אחד. זה טוב שאדם ירגיל את עצמו, מה פסח, מה יש לו לעשות בחג, חול המועד לא עובדים, וגם אלה שצריכים לעבוד עובדים חצי יום. חצי יום השני קרא, ייקח כמה דקות, 10 דקות, רבע שעה, כמה ייקח לקרוא פרק אחד של שיר השירים עם התרגום שלו, זה דבר גדול, ואז ירוויח המון דברים. וזה מופיע בהרבה מקראות גדולות או ברב פנינים בסוף חומש ויקרא, שם זה שקשור לפסח, בסופו מופיע שיר השירים. בשמות יש מגילת אסתר, וויקרא, שם מופיע בסופו שיר השירים עם התרגום. קרא את התרגום שלו, לא אנקלוס, תרגום שני, זה תרגום יותר ארוך, יש בו דברים מדהימים. השם מביא חלק מהדברים שהזכרנו, וזה אומר כי מהעולם וכשנים קדמוניות, אז במתן תורה היו מאורסים, בתחילה היה חופה, אחר כך עשה להם קידושים, זה אירוסים. אז אם כן אומר וערבה לשם מנחת יהודה בירושלים, הנביא מלאכי הוא הנביא האחרון מכל 48 נביאים שהיו לנו, הוא האחרון שבכולם, זה סוף הנבואות. כן אומר, אחרי זה אומר, וקרבתי עליכם למשפט והייתי עד ממהר במחשפים ובנעפים. שאלו, מה רוצה הנביא מלאכי כל כך, התחיל נבואת זעם כזאת, מה אומר אלא שבדור האחרון לפני שבוע משיח יהיו הרבה שקרנים, יהיו הרבה נביאי שקר ומשיחי שקר, כמו שיש לנו בכל דור ודור. כל דור יש איזה משיח שקר שקם לישראל. עוד בזמן הרמב״ם היה מעשה ידוע, שאז בתימן קם איזה משוגע אחד, קרא לעצמו משיח. הוא לא שהוא היה טיפש לגמרי, לא בור ועם הארץ, גאון גדול בתורה ויודע הרבה דברים, והיה לו אפילו כוחות על טבעיים, והיה מגלה לאנשים עתידות, מספר להם את הצפונות והנסתרות, הכל, ולא היה המחתי, הכל אמת האמיתה, אבל היה משוגע גדול. ואז נהיה תסיסה גדולה, והיהודים התימנים שם נרדפו מאוד על ידי הישמעאלים. הישמעאלים קראו להם מורדים, כי התחילו להגיד, הנה יש לנו כבר מלך, מלך המשיח, הוא עתיד לבוא לקבץ את כל היהודים מכל הארצות ולעלות לירושלים ולמלוך שם ולבנות אותה וכל זה, והתחילו רדיפות. ואז יהודי תימן סבלו סבל היום ונורא, זה לפני 800 שנים. והרמב״ם עליו השלום פנו אליו, בצר להם פנו אליו, כתב להם איגרת, נקראת איגרת פתח תקווה, היום קוראים לה איגרת תימן. שם הוא מעריך, שם הוא מתקיף, הוא אומר שזה שקר ואל תאמינו, כבר יש לנו משיחי שקר בכל דור ודור, וחלילה להאמין, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לנביא מלאכי שזה הסוף, הוא סוף הנביאים, ולא יתחזור הנבואה עד שיבוא אליהו הנביא בכבודו ובעצמו, עד שיבוא אליהו, ואז אליהו יחזיר את הנבואה למקומה והוא יבשר אותנו את הגאולה. ושם הרמב״ם כותב שלא בהכרח שאליהו יבוא שלושה ימים קודם, יש לנו מחכמים רבותינו שאומרים כך, שאומרים לא, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ככה יהיה. לכן לא אומרים הוא בא לציון גואל מוצאי שבת, כמו שמשיח לא בא, לא בערב שבת, לא מוצאי שבת, שלא יהיו תירודים, תירודים במלאכה לשבת. אז ואליהו יבוא לפניו, אז מכאן משמע, למה לא אומר הוא בא לציון גואל? לא, אם אליהו בא שלושה ימים קודם, אז אנחנו כבר יודעים מראש, אלא מדרשים חלוקים, יש אומרים שיבוא קודם, לא יבוא קודם. הרמב״ם כנראה סובר שלא בהכרח, הוא אומר, לא אומר בטוח, הוא אומר לא בהכרח, לא בהכרח שאליהו יבוא לפניו, יבוא איתו גם, אבל הוא יבוא, הוא יהיה מבשר, הוא יהיה הדובר, והמשיח יבוא איתו. אז עכשיו, לכן ההפטרה הזאת, קרבתי עליכם למשפט והייתי עד ממהר וחשפים ומנעפים, שלא תאמר חס ושלום שיבוא אליהו ותגיד לו גם חס ושלום שהוא שקרן. לכן בסוף נביא מלאכי כבר מכין אותנו מראש ואומר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, שלא, שנדע שזה. ולכן כתוב פה אליה חסר ולא כתוב אליהו. זה בידוע שכל אדם צריך להקפיד לקרוא לו בשמו המלא ולא לקצר את שמו. לכן טעות עושים הרבה שקוראים לו אברהם אבי, מחוץ לזה שהוא בעצמו לא יודע תמיד מה זה אבי, אברהם אבי גדול, כך קראו לי, הוא לא יודע אפילו, ויש קוראים, וכן על זה הדרך, אלי, ולך תדע מה זה האלי הזה, זה אליהו או אלי העזר או אני לא יודע מה, אלי טוקי, לא יודע מה, זה כל מיני שמות יכול להיות. הוא בעצמו לא יודע, אני שואל אותו, מה אתה אלי, איזה אלי אתה? הוא אומר, לא יודע, אני אלי. אז טוב, אלי, אלי, למה? כתוב. אז בקיצור, צריך קורא לו בשמו המלא. מדוע? רבנו הרי גילה לנו שכל אדם שמו, כל אות בשמו זה צינור של שפע לנשמתו. וכשאתה קורא את שמו, הוא מתברך. איך שאתה מזכיר את שמו, הוא מתברך. חוץ מחולה שעדיף לא להזכיר את שמו, כיוון שיתרע מזלו, גם ככה גם הגמרא אומרת, יתרע מזלו, מזלו לא טוב. אז לפעמים אדרבה, אם מזכירים את שמו חס ושלום מקטרגים עליו. מה נעשה אבל כשאנחנו נמצאים בבית הכנסת והחולה לא עליכם נמצא בבית או בבית החולים, נזכיר אותו, אין ברירה, חייבים להתפלל עליו, מזכירים אותו. אבל לכן מצווה לבקר את החולה, כי כשאתה מבקר אותו אתה לא צריך להזכיר את שמו, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם עליו. וגם אם יש שם חולים אחרים כמו בבית חולים, לא יש לשלח רפואה שלמה לכל החולים, וגם החולה הזה שבאתי לבקר אותו, לא צריך להזכיר את שמו. אבל לא חולה, סתם אדם, אדרבה ואדרבה, שאתה מזכיר שמו אתה מחזק אותו. זה הטעם שאחי יוסף ששנאו הוא לא יכלו להזכיר את שמו, הוא צועק, לכן רבנו חיים בן עטר שם במקום כותב באור החיים, תרוף תורף יוסף, היה רעה החלט הוא. מה זה תרוף תורף? למה כפל את הלשון? נטרף יוסף. הוא אמרו לו שאיזה דוב, אולי איזה זאב, אחר כך יש מעשה שמה שהוא קרא, אמר להם תצאו ליער, תצאו למדבר, אולי תמצאו איזה חיה, תפסו איזה דוב אחד והביאו אותו. צעק יעקב אבינו עליו ואומר לו, למה טרפת את בני? והדור הזה מסכן, הוא הקדוש ברוך הוא פתח את פיו כדי שינחם את יעקב אבינו, ואמר לו שהוא עצמו שני בנים שלא נטרפו, והוא קיבל את זה, זה גזירת השם יתברך, הוא קיבל את זה ברצון. אז הוא אומר ליעקב אבינו, למה אתה צועק? למה אתה צריך לקבל באהבה? ואז יעקב אבינו התנחם נורא בהיום, אבל הוא היה בוכה על בנו 22 שנה. עד עכשיו אנחנו בגלות בגלל המעשה הזה של מכירת יוסף. אז הוא היה צועק, טרוף טורף יוסף, למה אתם לא מזכירים יוסף? מה הם אומרים לו? הקר נא הקטונת בנך היא אם לא. זה אח שלכם, תגידו הקר נא הקטונת יוסף היא אם לא. לא יכולים להזכיר את שמו, מרוב ששנאו אותו לא יכלו להגיד שם יוסף. מדוע? אומר רבי נחמן מעטר, ידעו אם יגידו יוסף מתים שהוא בחיים, אז הוא ינצח אותם, הוא יצליח, מזלו יעלה. שמזכירים יוסף, וכאן אתה לומד שמזכירים שמו של אדם והוא בריא, אז זה לא עולה, אז לא טוב לקצר שמו. אליהו הנביא, בשמו יש 5 אותיות, וגם ידוע שיש סוד בדבר. מאיפה ראינו? ספר יצירה, כתב אותו אברהם אבינו לפי המסורת שבידינו. אמנם סידרוהו, הרמ"א כותב שסידרוהו רבי עקיבא ורבי ישמעאל, הם סידרו את ספר יצירה. שם כותב על האותיות, שתי אותיות בונים שני בתים, 3 אותיות בונות 6 בתים. ארבע אותיות בונות 24 בתים. 5 אותיות בונות 120 בתים. מה פירוש? תקרא שתי אותיות נוח, תהפוך את זה יחן. אז זה לך יותר מזה. או נוח או חן. השתי אותיות עושה שתי בתים. האמת, למה הוא אומר שני אבנים בונים שני בתים? זאת אומרת, או כל עוד נקראת אבן. ומילה תיקרא בית או טבע. אחר כך, אומר, האמת העברית שלנו היום היא מאוד משובשת. למשל המילה מילה, אני אומר המילה מילה וזה עצמו טעות, אין דבר כזה. מילה פירושו מלמול. אז אמרתי למשל אברהם, עשיתי 3 מלמולים, זה 3 מילות, אב זה 1, רע 2, הם 3, זה הברה, זה פירוש מילה. מילה פירושו ממלל, פיו ממללות. וכן על זה הדרך, יש הרבה פסוקים שמלשון משורש מילה שמדברים על עצם הדיבור, זה מלמול. צריך לקרוא, להגיד טבע, תראו בדברי חז"ל לא כתוב מילה, טבע או בית קוראים למילה, מילה שלמה. אז שם כתוב 3 אותיות, לוי, לוי אתה תעשה למד וו יוד, למד יוד וו. הרי 2, אחר כך תעשה וו למד יוד, וו יוד למד, הרי עוד 2 יהיה 4. אחר כך יוד למד וו, יוד וו למד, הרי 6. יותר מזה לא יכול להיות. ואם תעשה 24 אותיות, יעקב, יוד עין קוף בית, יוד קוף עין בית, יוד בית עין קוף, וכן, עוד פעם, יוד עין בית קוף, יוד קוף עין בית, יוד קוף בית עין, אתה תעשה 6 רק על, ביוד אחת, אחר כך עוד 6 בעין אם תתחיל בעין, עוד 6 אם תתחיל בקוף, עוד 6 אם תתחיל בבית, הרי 24. ואם אתה הולך מילה של 5 אותיות, 120. זה הטעם שאנחנו אומרים, אליהו הנביא זכרו לטוב, במוצאי שבת, 130 פעם. שלוש. זה הברה. זה פירוש מילה. מילה פירושו ממלל. פיו ממללות. וכן על זה הדרך. יש הרבה פסוקים שמלשון משורש מילה שמדברים על עצם הדיבור. זה מלמול. צריך לקרוא, להגיד טבע. תראו בדברי חז"ל לא כתוב מילה. טבע או בית קוראים למילה. מילה שלמה. אז שם כתוב 3 אותיות לוי. לוי אתה תעשה למד וו יוד, למד יוד וו, הרי 2, אחר כך תעשה וו למד יוד, וו יוד למד, הרי עוד 2 יהיה 4, אחר כך יוד למד וו, יוד וו למד, הרי 6. יותר מזה לא יכול להיות. ואם תעשה 24 אותיות יעקב, יוד עין קוף בית, יוד קוף עין בית, יוד בית עין קוף, וכן, עוד פעם, יוד עין בית קוף, יוד קוף עין בית, יוד קוף בית עין, אתה תעשה שש רק על, ביוד הת, אחר כך עוד שש בעין, אם תתחיל בעין, עוד שש אם תתחיל בקוף, עוד שש אם תתחיל בבית, הרי 24. ואם אתה הולך מילה של חמש אותיות, 120. זה הטעם שאנחנו אומרים, אליהו הנביא זכור לטוב, במוצאי שבת, 130 פעם. אז זה סגולה. עכשיו, אם אתה מחסיר ממנו וב, חסרת ממנו הרבה מאוד. ככה היה חמש אותיות, 120 בתים. נהיה ארבע אותיות, רק 24 בתים. וכאן אליהו חסר וב, ורבנו ראשי, עליו השלום, כתב בשם רבותינו, שיש בחמישה מקומות, נזכר אליהו בליבב, ויעקב עם וב. כמו זכרתי את בריתי יעקב. יעקב, ארבע אותיות, אמרנו. פה הכניס לו את הוו, לקח את זה משכון שאליהו הנביא עתיד לבשר אותנו את הגאולה, לכן שם את הוו שלו שם. כתב הגאון חידה עליו השלום, כאן אומרים, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורם על כל ישראל, חוקים ומשפטים. ידוע שבזכות הענבה תבוא הגאולה. משה רבנו עליו השלום היה ענב, זכה לתורה על ידי זה, והתורה לא תבוא אלא אצל הענוותנים, שכן תורה נמשלה למים. מה המים עוזבים מקום גבוה והולכים למקום נמוך? גם התורה אינה נמצאת אלא אצל מי שממעיט עצמו עליה, מוותר, מוותר על כבוד, מוותר על ממון, מוותר על האוכל, על שתייה, על שינה, מקטט את גופו בעסק התורה. אז זה זוכה לתורה, כי התורה לא תבוא אלא איפה שיש ענבה. וכן זה הטעם שמזמור קוף למד א' בתהילים, מאמר שאמרנו את דוד, אז מה אלו גבה ליבי, ולא רמו עיניי, ולא הלכתי בגדולות נפלאות ממני. למה קוף למד א' דווקא? ענבה, כמה יוצא ענבה? עין ונון 120, ווה עוד 11, ויחד 131. ענבה 131, מזמור מספר 131 בתהילים, קוף למד א', מדבר על ענבה. פלוני השטן, שם רשעי מרכב, וזה המחלוע ששבוע שעבר רח אלרחל הלך, זה גנטריה שמו גם כן סמכמם בדיוק 131, שמו של הרשע הזה 131, נחרט מן העולם על הסרח רוח הבא לרזע. אז הרשע הזה פלוני סמכמם א' למד הוא 131. איך אתה יכול עליו? על ידי לימוד תורה. ואיך? על ידי ענבה. כשאדם מתנהג בענבה, לא יכול פלוני לשלוט עליו. זה כותב רב חידה. לכן בא ואמר, זכרו תורת משה עבדי. זכור את משה ואת התורה. וזה יזכיר אותך לענבה. משה לא היה ענב כמו. התורה אומרת, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. והתורה לא תוכל להתקיים אלא אצל מי שמתנהג במידת הענבה. זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב, זכות זה תזכו לגאולה. כך כותב הגאון מרב חידה עליו השלום. אחר כך מה אמר? מאוד אחרי זה, ואם לא לפני זה, למעשה כתב שם על המעשרות, אמרנו שדיברנו על המעשרות. מה אמר במעשרות? בואו נראה קצת לפני כן מה הוא מדבר. כי אני אדוני לא שניתי ואתם בני יעקב לא חיליתם. מה פירוש כי אני השם לא שניתי? רבותינו אומרים שמעשה הזוהר אומר, בשמעון בר יוחאי אומר בזוהר, אפילו שיש לקדוש ברוך הוא שבעה שמות כמו אל, אלוהים, שדי, צבאות, אקיה, ויש גם הוויה, בכל זאת הוא לא יש בו שינוי חס ושלום. השינוי הוא באותיות של השמות. וכבר אמרנו שאותיות זה לא, אפילו באדם זה לא הוא עצמו, זה צינורות של הנשמה שלו. כביכול הקדוש ברוך הוא רוחני, כי לא יראה אדם בחי, אבל הוא מכניס את אורו, משפיע את אורו בתוך אותיות שמו. אז מה זה הזוהר שואל? מה זה שיש לשם כל הרבה שמות? אנחנו מנינו שישה, והשביעי זה אדנות, א' ד' נוניות. אלה שבעה שמות שאינם נמחקים. כתוב ברמב״ם, כל המוחק שם אחד מהשמות האלה או אות אחת משמות אלה, הרי זה עובר בלב מן התורה ותעשון כן לשם אלוהיכם. לכן מאוד צריך להיזהר שמדפיסים סטיקרים גיליונות של דברי תורה, או סתם לפעמים פסוקים ומדפיסים ושולחים לאנשים, אסור לכתוב יות כבבקה. אסור לכתוב א' ד' נוניות. אסור לכתוב אלוקים. א' ל' כ'. זאת אומרת, אני אומר, לא אומר ה', כי אסור להזכיר, ה', ואחר כך יות ומם. כי זה ימחק, צריך להיזהר, ומי שיש לו כבר בבית יגנוז את זה. זה מסוכן מאוד. מי יודע אם לא זה מביא עלינו את כל הצרות. לצערנו אין פוצה פה ומצפצף. תראו משנה ברורה עליו השלום, בסימן הראשון, בעמוד הראשון, העתיק לדברי הרב תבואות שור. הוא צועק, תשתפך נעל שיביתי השם מנגדי תמיד. שיש הרבה מדפיסים את זה על נערות או על קלף, כותבים את זה על קלף, מניחים בסידור, וזה נזרק, לפעמים זה נמחק ומשתפשף. תשתפך נעבני קודש בראש כל חוצות. צריך להיזהר בזה מאוד מאוד מאוד. ואת עכשיו בפסח, שאנשים עושים סדר, הם עושים גניזה, מאוד להיזהר איפה הגניזה תהיה, שלא יהיו, ואם יהיה שמות הקודש, שלא ימחקו. זה יותר מסוכן מפסוקים. פסוקים, דברי תורה, נכון, אסור, אבל יש פוסקים שאומרים דווקא פסוק שלם, או שלוש מילים מפסוק. איך שלא יהיה, באותיות של שם השם, חמור מאוד מאוד. צריך מאוד להיזהר בזה. אז נחזור לענייננו. הוא אומר, אני השם לא שניתי, אומר הזוהר. אז מה זה יש לו כזו שלכו שמות שונים? אומר, זה הנהגות. הנהגות שונות יש לו, והנהגות בהתאם להתנהגותך אתה. זה כמו ראי. אם אתה מתנהג במידת החסד, מיד מידת החסד מאירה פניה אליך, והכל הולך בסדר. אם האדם חס ושלום מתנהג במידת הדין, אז מידת הדין מתנהגת איתו. אם חסיד התחסד, אין דבר דבר. לכן מצווה להתנהג במידת חסידות. זה הטעם למה בפסח אנחנו מחמירים בכל מיני הלכות ובכל מיני הנהגות. מפני פסח זה תשקיף של כל השנה כולה. זה אנחנו עומדים במבחן, בניסיון. איך אנחנו מתנהגים בשבוע הזה של פסח? כך התנהגו איתנו כל השנה. אז אם כן, אדם צריך לו, חייב להתנהג כמו שצריך. לכן מחמירים בכל מיני חומרות. תראו ישראל, אשרי ישראל, קונים מצה שמורה, קונים זה. אז הרבה שואלים, אני צריך דווקא מצה שמורה לכל השבוע? האמת, מצד הדין לא חייב מצה שמורה כל השבוע, אבל אנחנו ממליצים כן, מדוע? מפני שמצא לצערנו המציאות היום, המציאות, אני לא מדבר על הלכה, הלכה לא צריך, אבל המציאות מצא שהיא לא שמורה, אני לא יכול לסמוך עליה לאכול אותה, כי אין השגחה כמו שצריך, אין הקפדה כמו שצריך. יש מאפיות למשל, שפעם בארבע שעות הם עוצרים את המכונות ושוטפים אותם, זה כבר חמץ גמור שם. אז מה אנחנו נאכל בפסח? נכון, תגיד, זה לא חוזר ונעור, אבל למה לכתחילה לאכול דבר שיש בו חשש? ואילו במצה שמורה, שם מקפידים כל 18 דקות לעצור את המכונות ולשטוף ולעשות כמה שעד מקום שידם מגע. ולצערנו גם בכל כשרות, אם תשאלו אותי היום, סתם כשרות רגילה, יש לנו בעיה חמורה מאוד. לא שאני בחלילה למצוא בו כסריקה מפני תשאל את המשגיחים. אל תשאל אותי, תשאל מסגיח שעובד שם. תשאל אותו, תגיד לי, מה קורה שם בפנים? הוא יגיד, אתה אוכל מזה? הוא יגיד לך, לא. ואפילו לא תמיד המשגחים הם רבנים של כל בני הגולה, חסידים וקדושי העליון ומחמירים גדולים, מפני שהם רואים מה קורה שם. אבל במהדרין, אם זה מהדרין, אבל לא סתם מהדרין, שכתוב מודפס מהדרין. מהדרין שיש שם באמת פיקוח כמו שצריך, באים מדי פעם ובודקים ועוקבים אחרי מה שמתרחש שם, אז באמת מקפידים שכל מרכיבי המזון יהיו כמו שצריך. לדוגמה, אני אגיד לכם, התבלינים, בעיה חמורה מאוד עם התבלינים. מדוע? כיוון שהכמון הוא חמץ ודאי, זה לא ספק. כשהפסיקו לקשקש ולהגיד לנו, אני אברור את הכמון, תפסיק לברור. תאר לך שיש שם רעל, אתה היית בורר את זה מתוך הרעל? למה ברמדיה חיללו שבת והרעישו את כל העולם על ספק, ספק, ספקה של נפשות? וראישו את כל העולם, הרי שם זה רק נזק מצטבר, לא היה מכיל רעלים חלילה ברמדיה, רק היה חסר בזה את אותו ויטמין שהתינוקות צריכים לקבל, ויש תינוקות שהגיבו על זה לא טוב, ויש תינוקות שלא הגיבו על זה כלום. יש הרבה תינוקות שאכלו רמדיה ולא קרה להם שום דבר. אז קרה, ודאי, אני לא מזלזל בזה. אז תאר לך שאומרים לך שבכמון יש יבולת שועל. אדוני, יש, וזה לא מהיום, גם משנה שעברה וגם לפני שנתיים, אנחנו הזכרנו את זה כמה פעמים. והיום הבעיה, שחלק גדול מהתבלינים, למשל גריל עוף, מכיל בתוכו כמון. קרי ואבקת, כל מיני אבקות, כל מיני תבלינים למיניהם, חוץ מהנטו, שזה נטו, כמו פפריקה מתוקה או פפריקה חריפה. זה באמת נקי, זה לא מכיל כמון. ואיך תדע שזה מזויף הפפריקה שלך של כל השנה? תקנה כעת של פסח ותראה את הצבע איך שונה. אפילו דרך הבקבוק כבר אתה רואה את הרמאים והצבועים למיניהם. אז זה אמרו רבותינו, יזהרו מן הצבועים. אתה רואה את הפלפל שחור, פלפל שחור של כל השנה, הרבה פעמים מעורב בו חיטה שקולים אותה. תדעו, עם הגרגרים של פלפל שחור, מה הם עושים, המתוחבלים האלה? שמים 50% וכל מיני אחוזים של גרגרי חמשת מיני דגן, כל מיני דברים מה שעולה בדעתם, וזה מקבל צבע, שורפים את זה קצת, קולים את זה בתנור, יש להם כל מיני שיטות, גם צובעים את זה, וטוחנים את זה יחד. אז הפלפל שחור של כל השנה מכיל חמץ. פלפל שחור של פסח, תסתכל עליו, תיכנס כעת לאיזה מרקול שאתה רוצה, תראה איזה צבע אחר. זה פלפל שחור של פעם, מן זמן אוול, אתמול הייתי בחנות, פתאום בהזקנה, אתה מן זמן אוול, אנחנו גם צריכים להיות מן זמן אוול. זאת אומרת של פעם, זה באמת ככה. אז הפלפל שחור, אתה רואה, זה אפשר לבור אותו, אתה צריך מהדרין. וכן, פלפל, אמרנו, פלפל לבן, גם יש פלפל לבן, ויש גם את הפפריקה הזאת. שאר התבלינים של כל מיני תערובות, באמת יש בזה בעיות. אז 7 ימים לא נאכל את התבלינים האלה, לא נשים, מה יקרה? נאכל בשר נטו, נאכל... גם הבשר המוזרק, המעובד, תיזהרו ממנו. בשר מעובד, יש בזה בעיות. כיוון שבאותו מכונה שמעבדים, אז מזריקים כל מיני חומרים, גם בכלל תדעו לכל השנה. הרבה אנשים, להסתכל, הולכים לעשות סטייק וזה, רוצה שזה ימרח לו כמו חימה. אני בדקתי את זה גם עם הרבנים שעובדים שם, בדקתי את זה גם עם יצרני בשר. דיברתי איתם השבוע. אמרתי, תעשה לי טוב, תגלה לי בדיוק מה קורה עם בשר. וסיפר לי את כל מה שקורה שם. זו מכונה מזריקה שיש בה 30 מחטים, יש 20 מחטים, יש יותר, שמכניסים את הבשר לשם כדי שיתרקח. מזריקים לתוכו קבייה חול מים, זה פוספטים, כל מיני חומרים מרקחים, ויש בזה גם כן ג'ל. למה שמו ג'ל? כי פעם היו זריקים מים, ואז כשאתה מפשיר את הבשר, אז אתה רואה, הנה מים. המבורגר שמוכרים בשוק, כאילו מהדרין, זה לא מכיל בשר בכלל בכלל. מה יש שם? סויה עם תבליני בשר, כך קוראים לזה, היצרנים קוראים לזה תבליני בשר. התבלין הזה, תשים אותו בלחם שלך, הלחם שלך יהיה בשר. ככה זה מעשה ניסים שנו כאן, מעשה שדים, מעשה ניסים, לא יודע, הכל ככה. אז עכשיו אתה אוכל המבורגר, תתגן אותו, תראה, לא ישאר ממנו כלום, נשאר ממנו רבע. איפה זה? הכולו שקר, הכול. בשר טחון, כפור, שאתם קונים, יותר משני שליש, יותר משני שליש. זה לא בשר בכלל. אז לכן צריך להיזהר בזה. כל זה צריך שיתחן לך שם במקום. אז לכן מהדרין, לא אני אומר מהדרין, כי מהדרין זה בסדר. עכשיו אגב, מה שצעקו על דג נסיכת הנילוס וסלומון, מסכנים הדגים האלה, הוציאו עליהם שם רע. הם בסדר, אין בזה שום בעיה. היה איזו חברה אחת מאוגנדה שמייבאת משם. יש למעשה 120 חברות בערך מייבאים דגים. אני דיברתי עם האחראי הראשי ברבנות הראשית, שהוא מנהל את כל הפרויקט הזה. אז 120 חברות מייבאים משם דגים במשך כל השנה, כמו סול ופרידה וכל הדגים במיניהם, חוץ מהדגים הטריים, דגי ים שאנחנו קונים. אבל כל הדגים הקפואים האלה שמגיעים, כולל סלומון וכדומה, ועם איזה מיוזם 20 חברות. יש חלק גדול מנורווגיה, חלק גדול מהולנד, והיה חברה אחת של אוגנדה שהם מייבאים את נסיכת הנילוס, חברה אחת מתוך 20, שהיא ציפו את הדג הזה באיזה חומר של עמילן, שיקבל יותר תשורה, יעמיד יותר. העמילן הזה על בסיס תירס, והיה חשד שהוא מכיל חמץ, בסוף התברר שגם זה לא. אז מי שרוצה, לא נאכל דג של אוגנדה, נאכל דג של הולנד. אז אוגנדה, נגיד לו, תחכה אחרי פסח. אז אפשר לאכול דגים, תאכלו דגים בפסח ותשטפו מקסימום, תשטוף אותם במים, אל תפחד מכלום, לא צריך לחשוש. אז אם כן, יוצא איפה שאדם צריך לפקוח עין, לשים לב, להשגיח כמה שיכול, כדי שיהיה החג יעבור עלינו בשלום. זה אומר, אני השם לא שליתי. אם אדם מתנהג בחסידות, כאן זה לא חסידות, זה הלכה. כל שכן חסידות, חסידות אין קץ. כמה חסידות? הגאון יעבץ כתב. אדם צריך להמעיט בפסח ואכילת מצה. הוא צועק על האשכנזים, הוא היה אשכנזי, שלא אוכלים קוטניות בפסח. ולמה הם האמת ידעו מה שגזרו? כבר לפני 800 שנה. נקהלו כל רבני אשכנז, אספה אחת, וגזרו בחרם עליהם ועל זרעם אחריהם עד סוף הדורות, שאסור לאכול כל סוג קוטנית בפסח. שלוש טעמים יש בדבר. טעם אחד, שבאותם שדות שהיו זורעים את הקוטניות, היו זורעים גם חיטה, שעורה, כוסמת, שיבולת שועל, שיפון, שאלה חמשת מיני דגן שהם מחמיצים, והיו מתערבים עם הקוטניות, ואנשים לא יודעים. סיבה שנייה, אותם שקים שהיו מובילים ומייבאים את החיטה, היו מייבאים גם את הקוטניות, והיה מתערב. סיבה שלישית, היו משתמשים בכמח של חומוס, או כמח של דברים אחרים, לאפייה, תוספת לאפייה, וגם תוספת קציצות וכדומה, לבישולים וכדומה. ידוע, יש הרבה בקציצות, לפעמים 50% זה חומוס טחון. אף אחד לא רואה. גם חומוס טחון, קוצים אותו קצת כמו בורגול, קולים אותו, מערבים אותו בפלפל שחור. של כל השנה זה ככה. אז כתב הבאח, שמכאן חששו והבריאות לא יודעים להבדיל בין קמח העשוי מקוטנית, לקמח שהוא עשוי מחמשת מיני דגן, אז גזרו את הגזירה הזאת. כי זה היה מצוי באירופה. אבל בארצות המזרח לא היו הבעיות האלה. וגם ידעו שקנו קוטניות בפסח, בררו אותם. אז ודאי שאדם צריך לקנות היום, גם אם קונה קוטניות, רק מבדץ טוב ולברור. לא להשאיר את זה בלי לברור. לברור לפני פסח. כל הקוטניות. ולהיזהר. ואם אדם יכול להתחסד, למנוע מעצמו מאכל מתועס, אשרה ואשרה חלקו. קדוש יאמר לו. זה אומר, אני השם, לא שניתי. השם, אומר רבי שמעון בר יוחאי, הוויה זה רחמים. מכל השמות שמניתי לכם, השם שהוא הכי רחמים, זה יודקה ובקה. אומר רבי שמעון עצמו מקשה, לא שם אל הוא חסד, שנאמר, מה תתהלל ברע גיבור חסד אל כל היום. אומר, נכון, שם אל הוא חסד. רבי שמעון עצמו חונה, תראו איזה קדוש היה. אבל מתינו אל שהוא דין. ואל זועם בכל יום. אז מקשה רבי שמעון, אם כן חזרה הקושיה, אתה אומר לי ששם אל הוא חסד, חסד אל כל היום. פתאום אני רואה שם אל הוא דין, הוא זועם? אומר, כן, הוא יש פה תקיפות בשם אל, תקיף. למה? כמו, מביא דוגמה, ואת אלי הארץ, תקיפי הרעה. תרגם אונקלוס, תקיפי הרעה. אל זה תקיף. אז למה זה תקיף? אומר, אם ירח רוחי, יבוא הגויים יבלעו אותנו. יבואו מות העולם, יבואו המקטרגים, ילחמו בנו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שם שם אל. ושם אל הוא גם תקיף, אבל הוא חסד. כמובן, אי מלך יושב על כיסא רחמים. שים לב שאמר רחמים, לא אמר חסד. מה ההבדל? יש שלוש הנהגות. הנהגת החסד היא ימין, כולה חסד. זה רך ורחוכי, כמו אברהם אבינו. את כולם אוהב, את כולם מחבק, את כולם מנשק. אז יכולים להיות גם רשעים, לא מה יעשו אחר כך. יחריבו את העולם, למה כל הזמן רק טוב, טוב, טוב. צד שני, יצחק אבינו, גבורה, זה דין. כמו שם אלוקים, הוא שם דין. ולמה אלוקים? יש בו גם אל, וגם בשם אלוקים תראה, אז הוא אומר, עוד ה לפני יוד. אז זה הפוך, אז נהיה יותר דין. כי יוד צריך להיות לפני ה, אז זה רחמים. היוד הוא גובר על העוד ה. מכניע אותה, את הדין שבה. אבל כאן, בשם אלוקים, הה הקדים את היות. אז הוא, הדין, הכניע כביכול את החסד. חס ושלום. לכן שם אלוקים הוא דין. אבל כאן, בשם אל, משתמש בו הקדוש ברוך הוא נגד הדין. עכשיו, השם השלישי הוא רחמים, זה שם הוויה. יש בו גם דין, גם רחמים. למה שם הוויה, תשים לב, יש בו יות ויש בו וו שהם רחמים, ויש בו פעמיים ה שזה דין. אז היוד מכניע את הכה, את הדין שבכה, והוו מכניע את הדין שבכה השנייה. זה נגד הגבורה, להמתיק אותה. עכשיו אומר, אני השם לא שניתי. אז כשר רבי שמעון בר יוחאי, אז העיקר הסתדר לנו השאלה שלנו, אל זוהים בכל יום, זה שם אל, יש בו גם, גם וגם. הוא עצמו חסד, אבל הוא יש בו דין, הוא עומד נגד כוחות הדין. עכשיו שואל רבי שמעון, מה זה השמות השונות שיש לו לקדוש ברוך הוא? פעם קוראים לו שם אל, פעם קוראים לו שדי, פעם צבאות. אומר, זה מצידנו, איך שאנחנו מתנהגים, אז הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו. אני השם, הוא הביא את הפסוק הזה, אני הוויה לא שניתי, לא שיניתי, כך עודי רבי שמעון. אל תקרא לא שניתי, אלא לא שיניתי. והראיה שלא שניתי, ואתם, בני יעקב, לא חיליתם. אתם חיים העם הכי עתיק בעולם. איך יכול להיות? אנחנו יצאנו ממצרים לפני 3,316 שנים. יצאנו ממצרים. אז, ואנחנו קיימים עד היום. כמה עלינו האויבים, כמה המנים היו שרצו להרוג אותנו, ולא הצליחו. כמה התייעצו על ישראל, לא הצליחו. אז זה הראיה ששם השם נשאר קיים. כי קודשה בריחו ראיתה וישראל חד הוא. כמו שהקדוש ברוך הוא נצחי, ככה ישראל נצחי בעולם. אני אדוני לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חיליתם. אז הוא אומר להם, היקבע אדם אלוהים כי אתם קובעים אותי. מה זה יקבע? יגזול, גונב. וקבע את קובעיהם נפש, גוזל. ראית אדם שגונב מהאלוהים? זה הנביא מלאכי צועק. ראית אדם שגונב מהקדוש ברוך הוא? כי אתם קובעים אותי, אתם גנבתם אותי. ואמרתם, במה קבענוך? מה גנבנו? מה גנבתם? המעשר והתרומה. מעשר של פירות וירקות ותרומה. למה לא מפרישים? הפרשת חלה. לכן צריך להיזהר מאוד בהפרשת חלה. בכל השנה. והמצות, ברוך השם, מקפידים. אז גם אנחנו מקפידים. המצות, אני המצות האלה, שבוע אני חייב לומר לכם. אלף המצות שיש בחוץ זה של היום. היום נאפו. שנית, אני הייתי השבוע שם, ופיקחנו אפילו על ניפוי הקמח. נכנסתי לתוך החדר של הקמח. מלא קמח. מלא מולבן, כמו שלג. אבל ראינו אפילו הניפוי שינפו מיד את הקמח ויעביר אותו מיד לאפייה כדי שלא יהיה חס ושלום חשש תולעים. כמה צעק עליו השלום הרבן משה חיים לוצאתו ועוד כמה מחכמי ישראל. ואדם מפחד, תגיד לבן אדם חס ושלום, חס ושלום, חס וחלילה בשר דבר אחר, בשר חזיר. ואוי ואבוי, אוי ואבוי, אני אוכל בשר חזיר, יהודי לא ישמע, לא, בחיים לא יעשה דבר כזה. אומר, וחזיר זה רק לב אחד מהתורה, לב אחד. ואם אדם אוכל תולעת, כאילו אכל 5 פעמים חזיר. נורא והיום. תולעת אחת, 5 פעמים בשר חזיר. אז כמה אדם צריך להיזהר בזה? אז גם בפסח, זה מצוי, ירקות, מקנה זהירות. אפילו קודם גוש קטיף, לבדוק. לבדוק באור. השמש או תאורה חזקה מאוד, לפעמים יש מנורה, כמו נורת הלוגן, לפעמים יש מנורת שולחן עם עוצמה גדולה מאוד. מולה יסתכל, יראה שאין שמה. קודם כל תדעו, אם יש בעלים נקבים, נגוע, זרוק. גמרנו. זה אין מה לעשות שמה, יש תולעים שמה, אכלו אותם. זה כל הירק, העלים, כל סוגי העלים למיניהם. זה הסימן הראשון. מי שמומחה בזה ישר יכול לזהות. תגיד, זה אני לא בודק, זה אין מה לעשות. זורק אותו. אבל אתה רואה נקי, אתה רואה אותו רענן, טרי, תיקח אותו, תבדוק אותו טוב טוב, ואחרי זה תוכל. כי אחרת מה שווה? אנחנו באים קיים מצוות מרור, היום מידי רבנן. כל הפוסקים אומרים, בימינו מרור הוא מידי רבנן. הרמב״ם כך כתב גם בסדר ההגדה. זמנם היו מברכים על ברכת הזבח, על אכילת פסח, על אכילת הזבח. כמה ברכות היה, הפסדנו אותם כעת בגלל חורבן בית המקדש. מרור, בזמנם היה דאורייתא, על מצות ומרורים אכלו, אבל עכשיו אין לנו, זה דרבנן. לכן לא עושים מסיבה במרור, מקלים בו יותר. אז צריך להיזהר בזה. לכן כרפס, לא חייב, יוכל ירק אחר. יוכל מה שיש, יש חזרת, תמחה, שם אין תוליים. או יאכל סוג אחר, ירק אחר שהוא זה, או יחפש גוש קטיף, או יאכל את הקלח עצמו, שאין בו תולעים, יקלוף אותו, ויאכל ממנו, כמות של כזית, 27 גרם, וכך יצא ידי חובה. ולכן, זה שאומר, המעשר והתרומה, הרמה והמהרה אתם נערים, ואותי אתם קובעים הגוי כולו, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר. אומר, בבקשה, תעשו את המעשר, ויתרף בביתי, ובחנו לינה בזאת. אמר אדוני צבאות, אם לא יפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלידיים. מה פירוש בלידיים? ובשביל המעשרות והתרומות, יהיה ברכה בלידיים, עד שאמרו רבותינו, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. אז מה פירוש עד בלידיים? מה זה בלידיים? אומר, שימו לב מה כתוב פה. רבי יותן אף שיצבי בשם הראשונים, פירוש נפלא מאוד, מה זה עד בלידיים? הוא אומר, תראה, תמה שבעולם. אדם לפעמים יש לו איזה טענוג. אדם לפעמים אוכל דבר מה טעים. אז הוא בבולמוס של התאווה של אותו האכילה. הוא לא מרגיש כלום. אוכל ואוכל 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 ואוכל. בסוף הוא מרגיש, זהו, אני לא יכול יותר. די. עכשיו, אם אתה נותן לו עוד, אתה לא מענג אותו, אתה מענה אותו. זה מתחיל כבר העינוי. אומר, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אותו דבר כסף. אם בן אדם שהוא נורמלי, אני לא מדבר על חולים, יש חולים הרבה. בהרצליה פיתוח, מסכנים, וברמת אביב ג' ועוד. שאלה, אוספים כסף, ואוספים 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 ואוספים, ובונים עוד מתחת לאדמה, בונים בונקרים. ואתה לא יודע מה עושה בכסף. יצבור, ולא ידע מי אוספם. אז אלה מחנה. אבל אדם נורמלי, גם יהיה לו כסף, 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 הוא טובע בתוך הכסף, יגיד, די, אני לא רוצה עוד. יש לי מספיק. כאן אומר, הקדוש ברוך הוא ייתן לך כזו ברכה, וכזו הצלחה, שאתה לא, אפילו לא, לא, לא תקוץ בזה, אתה תרגיש עודק בזה. אתה תשמח, עד בלידי. זה אמר, תכף נתן לרעב, יזכור לעולם בריתו. ואז אומר אחרי זה, מה אומר הנביא? וגערתי לכם באוכל, ולא ישחית לכם את פרי האדמה. מי זה? זה חיות השדה. המזיקים למיניהם, לא צריך ריסוסים, פירות וירקות עם ריסוסים ותרסיסים למיניהם. הקדוש ברוך הוא יגרש את הצירעה, את כל מה שיש, שאוכלים את הפירות והירקות. ולא תשקל לכם הגפן בשדה, אמר אדוני צבאות. ישרו אתכם כל הגויים, ישרו, יגידו, אלה יהודים טובים. זה עם נפלא, זה עם קדוש, זה ישרו אתכם. כי תהיו אתם ארץ חפץ, אמר אדוני צבאות. חזקו עליי דבריכם, אמר אדוני, ואמרתם, אני דברנו עליך. אמרתם, שב עבוד אלוהים, ומבצע כי שמרנו משמרתו, וכי הלכנו כדורנית מפני אדוני צבאות. אומר הנביא, חזקו, קשה לי לשמוע מה שאתם אומרים. חזקו, כואב לי. תראו איזה מילים הנביא אומר. הוא אומר, מה? מה נדברנו עליך? אומר, אתם אמרתם, שב עבוד אלוהים, לפעמים בן אדם, מתפלל, לומד תורה, קיים מצוות, אחר כך, הקדוש ברוך הוא מנסה אותו, מביא לו איזה מכה, אומר, אתה רואה, שאני עשיתי טובה, ככה עושים לי, למה השכן שלי מחלל שבת וככה, ויש לו כל טוב, למה הוא ככה? אומר, אתה מה אתה עושה עם הקדוש ברוך הוא תנאים, אתה עושה איתו עסקים, ואתה, אתה עושה לו טובה, מה, לא אמר הפסוק, שמה תיתן, צדקת, מה תיתן לו? מה, הקדוש ברוך הוא צריך את הטובות שאנחנו עושים? כל מה שאנחנו עושים לעצמנו עושים. מה שהוא עושה לפעמים, אנחנו רואים דברים שנראים לנו רעים, זה לא רע. מפי עליון לא תצא הטוב והרע. זה הכל החשבונות שלו של מעלה. אז כן אמר, אמרתם, שם עבוד אלוהים. מה בצעק כי שמרנו משמרתו? והלכנו כדורנית מפני השם צבאות, ועתה אנחנו מאשרים זדים, גם נבנו עושה רשעה, זה אומר, עושה רשעה, עם אנשים רשעים, מצליחים, גם אנחנו אלוהים ואים מלטו. אז מה עושה? אז נדברו, יראה אדוני איש על רעהו, ויקשב אדוני וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו, ויראה אדוני לחושבי שמו. אז נדברו, יושבים שניים עוסקים בתורה, משנה באבות אומרת, שכינה ביניהם. ואז מה? ויקשב השם וישמע. מה זה ויקשב הישמע? היינו אח, סבירו ככה. הוא הביא עליו השלום פירש. תמיד שאדם רוצה להתפלל, תפלל אחרי לימוד תורה. לא ישר יתפלל. קודם ילמד, שסיים את הלימוד, יבקש רחמים. לכן, מה עושים? למשל, עושים השכבה למת. אחרי קריאת התורה, עושים השכבה למת. תראו אשכנזי מנהגה מנהג טוב. לא עושים השכבות באמצע, בין עולה לעולה, אלא בסוף. כשמסיימים את כל קריאת התורה, אז מזכירים את המתים של כולם. גם בשביל תורה ציבור, גם זכות התורה, פרשה שלמה קראנו, עכשיו התאגן על אותו מת. וכן, האדם מבקש מי שברך. מתי עושה מי שברך? אחרי שעלה לתורה, סיים את קריאת התורה, עושה לו מי שברך, מברכים אותו. אבל גם אדם מפה ילמד מוסר, שאם רוצה לבקש על חולה, או על איזה בעיה שלא טובה ולא תהיה, סיים את הלימוד, זו שעת רצון, אז יבקש. ומאיפה למדנו את זה? ויקשב השם וישמע. ויקשב קודם, יקשיב ללימוד התורה שלך. עכשיו יגיד, בוא נשמע מה אתה אומר. אחרי שאתה למדת, אתה יכול לבוא. כן, אדם צריך להיזהר, לפעמים הולך לקבר של צדיק. ועד כעת בחג, הרבה הולכים, קבר רבי עקיבא, קבר רבי מאיר, קבר רבי שמעון, יש לזה מעלה. אז ישר בא, אומר, רבי שמעון, אני צריך לזה. תגיד, חכה רגע, דרך ארץ. שלום עליך, תנא האלוהי, רבי שמעון בר יוחאי. שלום לך, שלום על משקפך, שלום על נפשך, שלום על גופך הקדוש והטהור הקבור במקום הזה. ואז אתה קורא איזה קטע זוהר, פתח אליהו, קם רבי שמעון. אתה קורא איזה פרק תהילים, משנה. ואז תגיד רבי שמעון, בבקשה, אני באתי, אי רצון שנייה שקדוש ברוך הוא ירחם עליי בזכותך, כמה תורה למדת, אני טרחתי ובגעתי לכאן, יש לי בעיה כזאת, יש לי בעיה כזאת, ואז הקדוש ברוך הוא ישמע. אבל יש האדם בא וצועק, רבי מאיר, תעשה לי ככה. קודם כל לא מבקש מרבי מאיר, מבקש מהקדוש ברוך הוא, לא מבקש מבשר ודם. ואפילו שהוא נשמה קדושה, ודאי. אבל אני מבקש מהקדוש ברוך הוא בזכותו. אפשר גם, כבר כתב המגן אברהם, שאפשר לבקש לפעמים גם מהצדיק. ראינו לשונות שמבקשים גם מהצדיק, שהוא יליץ טוב עלינו. יש בזה עניין. אבל איך שלא יהיה, קודם תלמד תורה, אחרי זה תבקש. זה שמה. ומה אמר אחרי זה? כי והיו לי אמר, אני צבאות היום אשר אני עושה סיגולה וחמלתי עליהם, ושבתם וראיתם. רק רגע, אני גם דילקתי משהו כאן, נראה השם לחושבי שמו, רבותינו דרשו גם חושבי שמו. חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה. מעלים עליו כי לא עשה. ולא עוד אלא. אדם הלך בלילה, הולך לישון, וחושב בלילה, כשהוא עד שבא לו התרדמה, איזה מצווה אני עושה מחר בבוקר. הנה, עכשיו פסח, אז אתה חושב מה לעשות לפסח עוד, מה לקנות, או איזה דבר נשאר לנקות, או איפה לא בדקתי. הקדוש ברוך הוא כותב אותו, מוחל לו את עוונותיו וכותב אותו בספר הזיכרון לפניו. זו איזה זכות. זה רבותינו אמרו, התנאים. חושבי שמו, אפילו חושב. כבר נחשב לו, כאילו עשה את המצווה, ואפילו שמחר לא יצא לו, נאנס ולא עשה, כיוון שבלילה שעלה על מיטתו חשב, מחר אני אעשה כך וכך, מחר אני אקנה זה לפסח, מחר אני אעשה ככה, עוד איזה דבר, עוד איזה מצווה מסוימת, תן צדקה לפלוני, או הולך למקום אלמוני, ועשה איזה חסד. זה הקדוש ברוך הוא כותב זכויות. זה תראו חושבי שמו. מי יודע אם לא הגזרות הכלכליות, היום עלה בדעתי, אמרתי תמיד חכם אחד, גזרות כלכליות האלה שעשו השנה, הכבידו על כל העניים, בשביל לזכות אותנו, את עם ישראל. השנה ברוך השם פי ארבע, פי חמש, אנשים מתנדבים, כספים לעניים, מתנדבים כמחה לפסחה. תראה איזה רוח התנדבות יש בעם ישראל. אין עם כזה בכל העולם, לא תמצא. לא בים ולא ביבשה ולא באוויר. אין. תראה מה לא נותנים, מה לא, מוצרי מזון, כל, ולא משנה. איזה יהודי שומר מצוות, לא שומר מצוות, ועמך כולם צדיקים. תראו איזה זכות, ותדעו, הצדקה הזאת עושה רושם בשמיים, כפל כפליים. פרט לפני פסח, חודש ניסן, מעלתו גדולה. אז אלה לא זכו, שרי הממשלה, אלה טיפשים, מה נעשה להם? שם ישלח להם שכל, לא יודע אם יועיל להם שכל. אבל הקדוש ברוך הוא מרחם על עמו ישראל. תראו, ישראל רחמנים ונרחמנים, נתבעים ונותנים. איזה רוח התנדבות יש בציבור, אפלה ופלה. עם ישראל תמיד, מתי נבחן? בשעת צרה. זה המעלה של עם ישראל. זה אמרו לחושבי שמו. הרך מה אמר, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו, נורא והיום, אשר גמרא דרשה על הפסוק הזה, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים, לשונה 101. זאת אומרת, זה נקרא עובד, זה נקרא לא עבדו. הצדיק ורשע מובן, זה קיים מצוות וזה לא קיים מצוות. אבל מה זה עובד אלוהים ולא עבדו? אחד למד פרק של משנה או פרק של הלכה, חזר עליו רק 100 פעם. השני חזר 101, זה שחזר 101 מקבל מדליה, נקרא עובד אלוהים, והשני של 100 לא עבדו. זאת אומרת, אדם צריך לחזור ולחזור ולחזור. ככה אמר, כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש, וליהת אותם היום הבא, אמר את מועד צבאות, שלא עזוב להם שורש וענף, ויהיה חום נורא והיום, מיליון מעלות, 100 מיליון, זה הכמה, לא יישאר כלום, הכל ימאס, הכל ימאס. ואז מה יהיה? וזרחה לכם, יראה שמי שמש צדקה, מה זה הכל? כל הרשעים ימאסו. אבל אנחנו, הצדיקים, עם ישראל, זו נותן להם הקדוש ברוך הוא חליפת מגן, וזה מגן עלינו. ואז אנחנו נשארים. בערך זה, וזרחה לכם, יראה שמי שמש צדקה, מרפא בכנפיה, צאתם ופשתם כעגלי מרבק, ועשותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם. דרשה הגמרא מסכת ראש השנה, פושעי ישראל בגופם, כמו מי שהיה ברמינן שטוף בעריות, חוטא בעריות, או לא, כפתה דלם הנח תפילה, לא הניח תפילין. יש שני פירושים בראשונים, יש מי שאמר לא הניח תפילין מהעולם, יש מי שאמר אפילו יום אחד. האמת שאפשר אנחנו נקל, יש לעם ישראל נקל, לפרט מי שחזר בתשובה והניח פעם אחת או הניח כמה פעמים, ודאי יש לו זכות. אז זה אמר, מה יהיה איתו? אחרי 12 חודש בגיהנם, עושה אותו אפר ושם אותו תחת כפות רגלי הצדיקים. אבל כתב רבי אברהם אזולאי, זה גם מדרגה שיזכה להיות אפר תחת כפות רגלי הצדיקים. זה לא הכוונה שלגמרי לא יהיה לו שום חלק, יש לו חלק קטן, מועט מאוד, שנקרא שהוא אפר תחת כפות רגלי. זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורם על כל ישראל, חוקים ומשפטים. למה אות השביעית דווקא? אומר הגאון חידה, זה חרב, זה צורת חרב שצריך להילחם לשמור את התורה. אסור לעשות פשרות בתורה, אסור לעשות פשרות בצניעות, אסור לעשות פשרות עם פסח. זכרו, האות הזאת רומזת לחרב, כי הגמרא אומרת החרב, הסייף והספר ירדו מקורחים מן השמיים, היא ספרה לסייפה והיא סייפה לספרה. אם אתה לומד תורה אין חרב, אין פיגועים, אין אסונות, אבל אם חס ושלום לא לומדים תורה, השם ישמור. לכן אמר, זה האות הזאת היא גדולה. עוד אמרו כנגד 7 שמות שיש לו ליצר הרע. לכן אמר, זכרו תורת משה עבדי. רבנו חיים פלאצ'י כתב, זה טוב לזכור רבותיי השבת הזאת, ששבת זאת שבת הגדול, יש לו כוח לאדם על ידי שמירת שבת שיענג אותה כמו שצריך. לכן מאוד צריך להיזהר, למה אנשים מסכנות, אני מבין אותם, עבדו קשה, אז ניקו את המטבח וניקו את הבית, לא 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 לא, אני תכניס פה חמץ, ואנחנו לא נוכל חד פעמים, נוכל ככה ובתוך שקית. אין דבר, חד פעמים, בתוך שקית, מה שאת רוצה נעשה, הכל דרכי שלום נעשה, אבל לא לוותר על עונג שבת. השבת הזאת, תדעו, יצר הרע עובד כפול ומכופל. לא לוותר על עונג שבת, לא לשנות מהמנהגים. אוכל דגים, אוכל נקנה דגים, אוכל מקסימום אפשר לבשל בכלים כשרים לפסח, מקסימום. מי שלא יכול, למשל בתי מלון או בתי חולים לא הולכים, מה עושים עכשיו? כבר הכשירו את המקום לפסח, אז בשבת זו אוכלים כבר כשר לפסח, ואפשר לאכול את זה עם לחם, הלחם ישימו את זה בתוך ניילון, מה קרה? לא צריך לעשות רעש גדול, ואחרי שבת יבוא הבעל בעצמו, יתתה, נקה, יעזור לאישה. שבת הזאת, אומר רבנו חיים פלאצ'י, מסוגלת לחפר על חילול שבת. שימו לב, זאת אומרת, יש אדם שיכול להגיד, אני לא חיללתי שבת אף פעם, בשוגג, פתאום קם בבוקר, הדליק אור, חיבה אור, הלך ברחוב, דרך על סיגריה, חיבה אותה, חיבה ניצות של סיגריה, מי לא עשה? מי יכול להגיד, אני לא חטאתי? שבת הזאת מחפרת. לכן זה הרמז, זה שבת. 7, 7, זה עוד זין, בא לרמוז על שבת, לשמור אותה כהוגן. ואז מה קורה? הנה אנוכי שולח לכם. שולח, אמרנו, לכם תדע הנביא, חסר וב. יש גם עוד פסוק בתהילים. פדות שלח לעמו, צבא לעולם בריתו, קדוש לנו ראה שמו. שימו לב שמה פדות, כתוב פדת, חסר וב. גם כן שמה שאלו, למה פדות חסר וב? יש מקום אחר כתוב, כי אם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, שמה עם וב. פדות פה חסר, שמה מלא. מה הרמז? הרמז שאנחנו צריכים גאולה שלמה, גאולה שלמה אנחנו רוצים, לכן אז גאולה שלמה והרבה עם הפדות, יש הרבה גאולות, אבל זה לא הגאולה השלמה. הייתה גאולת מצרים, הייתה גאולת בבל, הייתה גאולה של מרדכי היהודי בזמן המן הרשע, הייתה גאולה בזמן מתתיהו מהחשמונאים, אחר כך היו כמה גאולות, כמה קהילות בישראל, בלי סוף, ניצטו ממוות, כמה פעמים מכל מיני גזרות. אנחנו כאן, מקום המדינה עד היום, ומלפני כן, כמה אסונות עברו על עם ישראל וניצלנו, כמה פיגועים תכננו עלינו, מגה פיגועים, ואין לו מגה ולא כלום. יש קונים בהם, יש כל בו מגה, אבל לא זה, באיזה פיגועים. אז הקדוש ברוך הוא שומר את עמו ישראל עד. אז זה אומר, אבל אנחנו מחכים לפדות העיקרית. יש אחת, פדת. פדות שלח לעמו. זה בליבב, זה לא רבים. הוא לשון רבים. והרבה עמו פדות, עמבב. אנחנו מחכים למשיח העיקרי, הסופי, המוחלט. זה. חלק כותב המהריל, היו נוהגים ברוסיה, היום אי אפשר לעשות את זה. בליל פסח ישנים בדלתות פתוחות. שאם יבוא אליו הנביא, מיד נרוץ לקום ללכת לקבל אותו. ואין גנבים, אין כלום, אין, נמהר לקראתו. אמר וישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. אומר, תדע שהרבה יהיה לפני שיבוא משיח, יש אדם, זכן הרבה שעולים כעת השאלה הזאת, שאלה אקטואלית בפרט בפסח. הוא הולך אצל ההורים, ההורים באים אצל הבן ויודעים מה לעשות, זה אוכל כשר והוא אוכל מהודר, יאכל אצלו, לא יאכל אצלו, אומר לו יבוא המשיח, אז כבר כולנו נאכל אחד אצל השני, יהיה הכל כשר, להשיב לב אבות על בנים. ועוד אמרו, האבות מצטערים עלינו. עכשיו האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם בצער עלינו, רואים את עם ישראל כל כך בצרה. אתה שומע אנשים מסכנים ואיזה מצב כלכלי קשה, וזה איך ירדו לפת לחם. שומע אנשים שהיו עובדים בשנה שעברה, הם בעצמם היו תורמים כסף לעמותות של זה. היום הם באים ונזקקים לשם. זה לא צער גדול? בני אברהם, יצחק ויעקב, זה מה שיהיה איתם בערב פסח. נורא להיום זה. נורא להיום, שפנו עד עפר. האבות ודאי מצטערים. כמו שאמרה, והראה אותנו המצרים, ולאבותינו. מה זה ולאבותינו? מכאן אמרה הגמרא, שהאבות מצטערים בקבר כשהבנים פה בצער. אז האבות אחרי אמר והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, אומר לעתיד לבוא כולם ישמחו. ולכן אמר והנה אנוכי שולח לכם, חוזרים וכופלים את הפסוק הזה פעמיים, כי לא להפסיק והקטי את הארץ חרם, שזה הפסקה לא טובה. חוזר, הנה אנוכי. מה זה אנוכי? הזוהר דורש שאנחנו הרבה מישראל לא יודעים את התורה, מה נעשה יבוא המשיח. אז מה, התחילו לשאול שאלות? אין שאלות. יבוא המשיח תתקנו, ולאו הנביא ואיתו משה רבנו. לפי הזוהר הקדוש בפרשת משפטים, כותב את זה רבי שמעון בפירוש, שלושה יבואו ביחד, שלישייה. מי הם השלישייה? משה רבנו באמצע, ממינו משיח בן דוד, יסמו לו משיח בן יוסף. ואז משה רבנו יחזור וילמד אותנו את כל התורה, ולא את כל התורה, יש עוד חומש אחד לפני חומש בראשית שמתחיל באלף, שהיא תורת האצילות. בית זה תורת הבריאה, בראשית בית, בית גדולה, תורת הבריאה. יבוא ואז יגלה לנו את התורה. זה אמר, הנה אנוכי, אנוכי, אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים. זה מתן תורה, יהיה לנו כאילו מתן תורה מחדש. יש כמה הלכות שאנחנו לא יודעים אותם, כמה ספקות. מה שיבוא המשיח גם יהיה עוד פעם, יש אשכנזים, ספרדים, עיראקים, תימנים, קורדים, כל אחד עדות אחרות, כל אחד מנהגים אחרים, הלכות אחרות. לא, תורה אחת, משפט אחד יהיה לכם לגר ולאזרח הארץ. אז ללמד אותנו תורה וכולנו נלך אחריו, כולנו נשמע בקולו. אחרי אמר, הנה אנוכי, ואמר שולח לכם את אליה הנביא. בוא יום אדוני הגדול והנורא. מה זה יום השם הגדול והנורא? יש כמה פירושים בזה. שומרים זה תחייה האחרונה, הכוונה ככה, כשהדין הסופי עוד לא נהיה. שהרי מתי יהיה הדין הסופי? המתים שכולם קבורים עכשיו בבית העלמין, שאנוכו בשלום על משכבן, יש שיקומו, יש שלא יקומו, תלוי לפי המעשים שלנו. יכולים אנחנו שעל ידי מעשינו הטובים לגרום לאלה שנגזר עליהם לא לקום שכן יקומו. אז הוא אומר, אז יהיה יום דין מחדש, מה ישאיר, מה עשה, וכמה גלגולים עברו מאז ועד ימינו, ובלי סוף. אז יהיה יום דין גדול ונורא, ואז צריך לתת דין וחשבון. עכשיו המתים, אפילו שנתנו דין וחשבון, עדיין הם מפחדים מהדין הבא. מאיפה ראיה? משמואל הנביא. שמואל הנביא עליו השלום, כששאול העלה אותו באוב, הוא אמר לו, למה הרגזתני לעלות? מה קרה לו? כבר עברו כמה חודשים מהפטירה שלו, הוא היה יושב בגן עדן. אלא שמואל חשב, קוראים לו למשפט, שהגיע היום, שיום הדין הגדול והנורא, אז צריכים לתת עוד פעם דין וחשבון מחדש. חן פחד. וזה אנחנו צריכים להודות לשם, שאנחנו בחיים, יכולים לתקן, יכולים לעשות. אז כמה שנתאמץ יותר, רבותיי, עם פסח, עם שבת, עם כל המעשים הטובים, עם צדקה, עם מעשים טובים, יהיה לנו יותר טוב. יש מצות, אני חוזר מזכיר, בחוץ, משתדל לכל אחד שצריך שיקח כבר עכשיו, כדי שלא לא נוכל אחר כך לאפות עוד כמויות נוספות. והקדוש ברוך הוא יברך אתכם. בלי דבר שבוע הבא, שיעור כרגיל, יום רביעי בערב. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, וחג כשר ושמח לכם ולכל ישראל.